אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אתם מאזינים לעוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אני רן זינגר, והיום פרק מיוחד בנסיבות מצערות. התחלנו להקליט אותו לציון 150 נרצחים בחברה הערבית מאז תחילת השנה. בינתיים נוספו עוד 5 שמות למניין הקשה והמקומם הזה, ועד שזה יגיע לאוזניים שלכם, כנראה למרבה הצער, יהיו עוד. אימאן קאסם סלימאן ואני הקלטנו שיחות עם אזרחים ואזרחיות מהחברה הערבית שהאלימות הקשה פקדה את ביתם ושינתה את חייהם. שוחחנו גם על ההשלכות החברתיות, החינוכיות והכלכליות של הגידול החד במעשי הרצח בחברה הערבית. אנחנו מקווים שתמצאו עניין בפרק הקשה הזה.
שיא נרצחים בחברה הערבית, 150 מתחילת השנה. משדר מיוחד של רשת ב'. מגישים ערן זינגר ואימאן קאסם סלימאן.
אימאן קאסם סלימאן, שלום.
שלום לך, ערן זינגר.
אימאן, את יודעת, חששו מהרגע הזה. הרבה דיברו על הרגע הזה. לא האמינו שהוא יגיע. ולפעמים כשמדברים על רמת הכאב, על גובה הכאב בחברה הערבית, מדברים על מספרים. והיום מדברים על 150. 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה.
כאשר הזכרנו בעבר, ערן, 150 נרצחים בחברה הערבית, חשבנו שזה חלום בלהות, בלתי אפשרי. מספר הזוי. אבל הנה הגענו. ועוד 150 משפחות שקולות הוספנו לספירה הכואבת. פשע, אלימות, סחר בנשק, פרוטקשן וכישלון של כל המערכות.
את ואני נתעמק במספר הזה. מה עומד מאחורי 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה? מכיוונים שאת יודעת, נדמה שלפעמים בחברה היהודית וגם בחברה הערבית נמנעים לעסוק בהם. ננסה להסתכל על הזווית החברתית, הזווית הכלכלית של מה שקורה בחברה הערבית היום, בכל מה שנוגע לאלימות והפשיעה, וגם נחזור אל כמה מהסיפורים שהיו מזעזעים אז, ונשמעים מזעזעים עוד יותר אפילו היום. נדבר עם מי שאיבדו את היקר מכל. אבא, אישה, בן, אזרחים ערבים, אזרחיות ערביות, שהאלימות בחברה הערבית דווקא על דלת ביתם ושינתה את חייהם, הרסה את המשפחות שלהם. איך הם מתמודדים היום? מה זה להיות ערבי בישראל היום כשיש כל כך הרבה אלימות ומעשי הרצח הם דבר שבשגרה?
היום זו לא סתם עוד תוכנית רדיו. זה לא משדר שגרתי. זה מסמך חשוב, אותו נניח בידי מקבלי ההחלטות שכשלו בלשמור על חיינו, על חיי ילדינו. סקירה מעין ראי, אותו נניח בפני כל החברה הישראלית, ערן, כדי שנעכל שבעיית הפשע לא מסתיימת ביציאה מאותו כפר או אותה עיר. זו בעיה של כולנו. כל אזרח במדינת ישראל וכל מקבל החלטות וכל בעל תפקיד חייב להיות מודאג מהמצב שהגענו אליו.
ננסה להבהיר כאן שגם מי שאינם חיים ביישובים הערביים צריכים לדעת שמה שקורה שם, גם בתוך הגבולות של היישובים הערביים, משפיע וישפיע בסופו של דבר על המדינה שלנו, של כולנו, וכנראה גם בטווח הקרוב. איך פותרים את זה? איך מטפלים בזה? מה עושים היום? ומה צריך לעשות היום כדי לשים קץ לאלימות המשתוללת.
מכאן רשת ב' אנחנו נוציא זעקה, בקשה, קולות של מי שאיבדו את יקיריהם. אתה חושב שזה ישפיע? אני מקווה שכן.
נראה. 150 נרצחים, משדר מיוחד, כאן רשת ב'. העורכת שושנה פורמן.
המפיקים אביגל בסור ורן ירשד אבו נימר.
טכנאי השידור אילן אולצהאוזן. באולפן, אימאן קאסם סלימאן
ואירן זינגר.
אנחנו מקווים ששלוש השעות הקרובות ישנו במעט את הדרך שבה אתם ואתן מסתכלים על מה שקורה היום בחברה הערבית בישראל.
ואני רוצה להגיד מילה, הצילו. זו המילה.
וואו.
שומעים כל לילה יריות. מאיפה זה בא? מאיפה הנשק? אנחנו חיים ב-2023 ואנחנו לא יודעים מאיפה נשק במדינת ישראל. המשפחה במצב נוראי, שבורה לגמרי, ילדה צעירה, בחורה צעירה, כל החיים בפניה, ככה הלכה בכדור שעולה 2 שקל. על מה? על מה? על שום דבר.
ישנם כמה סיפורים של מקרי רצח שנשארו חרוטים בזיכרוננו, כי אלה היו מקרים קשים.
נכון.
של אימא שנרצחה כשהאבא נשאר לבד עם הילדים. וזה מוביל אותנו למרואיין שאיתנו על הקו, מוחמד מנסור. מרחבה מוחמד.
מרחב.
מוחמד מנסור מטירה, שאשתך סוהה נרצחה באפריל לפני 2 שנים.
נכון.
ואולי אחת התמונות המזעזעות, המצמררות, שזכורות מהימים שאחרי הרצח, זה התמונה של הבן שלכם, על הרצף האוטיסטי, ששואל איפה אימא, איפה אימא, והולך לקבר שלה כל יום לחפש אותה.
עד היום.
תאר לנו את החיים שלכם. מה עובר על המשפחה? אתה עם 3 ילדים.
את האמת, מהרגע שבאמת נפטרה ואת נרצחה, זה כמו שאתה הורס בית, כמו שאתה בונה בית, בוא נגיד, ובאום כל הדחבורים וכל הטרקטורים האלה, הרסו לך אותו, הכל ככה נהיה. זה ממש ככה במשפט קטן. כלום, הכל חושך. אני את האמת לא יכול למלא את הכל לבד. נכון שאבא חזק, אבל אמא זה 99% מהמשפחה. 9 אפילו.
ספר לנו על סוהה.
סוהה? היא אישה מאוד 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 שקטה. היא לא מדברת הרבה. אני הכרתי אותה ילדה קטנה. וגם התחתנו בגיל צעיר. היא הייתה אוהבת הבית. כל כך החלום שלה היה להצליח. ועשתה את זה באמת מעצמה. היא לבד עשתה הכל. תמיד דאגה על הילד. תמיד הייתה חושבת איך העתיד שלו, איך להתמודד איתו. היה לה הרבה רגעים שהייתה בוכה אפילו, שהייתה רק חושבת עליו ועל העתיד שלו. איך שהגיע הילד, כמעט רוב המחשבות זה היה עליו. סוהה אישה, לא רוצה להגיד הכי מיוחדת בעולם, כי כל בן אדם אומר שתי הכי מיוחדת, אבל היא הייתה הכי מיוחדת. אני לא אפגוש עוד אישה כזאת.
סוהה נרצחה בתוך מכון היופי שלה, נכון? מכון לקוסמטיקה, הייתה קוסמטיקאית. אני זוכר שהייתי איתך שם, בטירה, ונכנסנו ביחד לאותו מקום. אני זוכר, עדיין הכל היה מסודר כמו שהיא סידרה את זה, ודראו שם את את השרידים של מעשה הרצח. ובאותו ביקור שהייתי איתך בטירה, סיפרת שגם אותך ניסו לרצוח, ירו לך ברגל לפני יותר מ10 שנים. אתה חיית בתחושה שאם ירו בך, זה גם יפגע בקרוב או קרובת משפחה שלך?
את האמת, זה 2 מקרים שונים היו. את שלי היה יותר עם שוד כזה, פגיעה יותר קשה. אבל של סוהה, אם הייתי יודע שבאמת 1%, אפילו 0.5%, שהיו פוגעים בה, הייתי עוזב. והייתי נשאר דקה. היה איום, אבל לא חשבנו שיגיע לדרגת רצח. והאיום הזה היה מטופל במשטרה כמעט דקה אחר דקה. ואמרנו להם מי הבן אדם ומה הוא מסוגל. ואפילו אמרתי להם הוא מסוגל לרצוח. אני אמרתי להם. אבל אני לא חושב שיפגע בה. או יפגע בי. בעצם שנינו. לא יודע, כאילו זלזלו ממש, כאילו לא לקחו את העניין ברצינות. אמרו לי, טוב, הוא דרוש, הוא כבר, הוא היה הבן אדם שרצח אותה, היה דרוש הרצח. והוא מסתתר שנה בשטחים, ואין מי שישה עליו. בן אדם מגיע, רגלית, הולך כמעט איזה 700-800 מטר ברגל, מגיע לבד, יורה בה, בורח ברגל בין הבתים, מרחק אפילו פחות מ-100 מטר מתחנת המשטרה.
אתה יודע היום, מוחמד מנסור, למה היא נרצחה? למה הוא רצח אותה, כן, אותו אדם?
אני יודע, בטח. טוב, אולי פעם ראשונה אני אדבר על זה, כי כבר נמאס להסתיר את העניין הזה. יש לי איזה קרובת משפחה שיש לנו עוד בית. בנינו בית חדש, זה היה חלום שלנו. היינו גרים מקומה רביעית, והיה לי קשה. ניתוחים, אני ראית שצולע. והיה חלום שלנו בית לבד פרטי. ובנינו בית, נשארנו בית בצד, ונתנו את הבית כאילו, שמי שתשב פה מהמשפחה, ללא תמורה, נשבע לך 6 שנים, לא לקחנו 10 אגורות ממנה. שהיא רק תשמור על הבית ותשלם את הארנונה והמים. אשתי הלכה אליה, אמרה לה, יש עד 6 שנים יושבת בבית. שלחו לי עיקולים, אני יש לי עסק חדש, יש לי צ'קים, בגלל שאת לא שילמת המים והארנונה. טוב, אני אין לי לשלם, זה מה שיש. אמרה, מה זה מה שיש? את יכולה, אין לך כסף לשלם את המים והארנונה מספיק שאנחנו עושים לך טובה ולא לוקחים שכירות. אז אמרה לה, אף אחד לא עושה לי טובות וזה מה שיש, לא רוצה לשלם. אמרה, לא רוצה לשלם, תקעי את הדברים שלך. תצאי. עדיף לסגור את הבית מאשר לי חובות. אז אמרה לה, מה, את רוצה לזרוק אותי בחוץ? אמרה לה, לא זורק אותך. תשלמי את הכסף לפחות. אז הבן שלה משתייך. ואחד העבריינים והמשפחה הכי אלימה בטירה. סיפרה לחברים שלו, שאשתי אמרה לה, יאללה, תעופי מהבית. ושהבן שלך העבריין, הוא ישיג לך בית. אם אין לך כסף. לא מקובל עליו. אני, השם שלי מצלצל איפה שאני הולך. סתם אישה תזרוק את אמא שלי בחוץ. לא חשב פעמיים.
אישה, אמא נרצחת בגלל חשבון...
משפחתי.
משפחתי, חשבון של מים וארנונה. זה נשמע מטורף. אבל עוד משהו, מוחמד. אנחנו יודעים שרוב התיקים נשארים פתוחים, והרוצחים מסתובבים חופשי. מה זה עושה לך, ואני מניחה שזה עושה גם למשפחות אחרות, שאתה יודע מי הרוצח, אבל הוא מסתובב חופשי, והוא לא נמצא מאחורי סורג ובריח?
אם לא רוצים, המשטרה לא רוצה להסגיר אותו. אני אגיד לך את האמת, אני הייתי ביום הר. אמרתי להם, הוא נמצא בטול קרן כרגע, במחנה הפליטים שם. כי קרובי המשפחה שלו שם, הדודים שלו, ואבא שלו שם. כי המקור שלו מהשטחים, אבא שלו. מוכר נשק, מוכר סמים, עושה שם מה שבא לו משתולל. והמשטרה יודעת, הוא אומר לך, אין לי מספיק כוח לתפוס אותו. אמרתי לו, מה אין לך מספיק כוח? נועה נרצחה, לא יודע איפה, בירושלים. 24 שעות מביאים את הבן אדם מתוך מרתף בג'נין. מה אתה מקשקש? הוא אומר, זה השבק מתערב, אז תופסים. אמרתי, מה טוב, אז אשתי קוראים לסועה, לא נועה. את האמת, זה שכחתי. מה הקשר? רצח זה רצח. והוא לא רק דרוש על הרצח של אשתי, הוא רצח ילד. ילד. ויש עדים על התיק שלו. יש עדים על התיק שלו, האימא של הילד, אחותו של הילד.
באותו יום, הבת שלך אמרה לך, אבא, יריות, יריות. ואז נכון. אמרת לה, זה רחוק. בוא תתאר למאזינים, מה קורה בחברה הערבית, ביישובים הערבים, שיריות, זה הפך להיות קולות רגילים.
חלק מהנוף.
חלק מהנוף.
נכון. זה היה במקרה בשעה חמש, חמש וחצי, כמעט, חמש ורבע. בכללי, ששומעים יריות בשעה כזאת, אולי זה בחתונות, שעושים את המקלחת לחתן, אז בשעה את הדעת אולי יותר. ובמקרה היריות שעלינו לאוטו, זה היה נשמע ממקום אחר. כי זה, לא יודע מה עושה. כי זה היה בתוך המקום שלה, אז צלצל כזה. אז הילדה מאוד נבהלה, אומרת לי, אמא שלי. אמרתי לה, נו, תסתיבי את הפה, מה קרה לך? אומרת לי, אני לא מרגישה טוב, עזבה את האוטו. היא עזבה את האוטו, התחילה לרוץ לכיוון אמא שלה. ועוד אני ירדתי עם האוטו, לא ראיתי משהו. בתום אנשים חוזרים, מלא אנשים מולה. אני חשבתי שירו על העסק, לא יותר, כי ירו על העסק לפני זה. כמעט שבוע לפני. פתאום אתה נכנס. הילד קודם כל ליד אמא שלו עומד ככה בהלם. ונכנס, אתה רואה אותה עם שמונה כלים. בראש, בבית החזה. את יודעת, זה משהו שהילד היה במרחק 5 מטרים מהרצח. הוא הראשון שבא אמר לי מי רצח אותה. אמר, אני ראיתי אותו.
הוא זיהה אותו.
הוא מכיר אותו. והוא זיהה אותו.
תגיד, איך אתה רואה את העתיד? מי יטפל בילד? מי יטפל בבנות שלך? מי יטפל בך?
אני בעצמי צריך טיפול, אבל... זה לא הזמן שאני אטפל בעצמי. אני צריך הרבה כוח לילד. אני קם אותו מ-6 בבוקר עד 12 בלילה. אין חיים, אני לא מכיר את האנשים בחוץ. הילד היה בתפקוד בינוני, עכשיו תפקוד נמוך מאוד. טיפול של העירייה, 0. הוא בלי מסגרת, בלי כלום. הכנסנו אותו למסגרת בהתחלת השנה, הייתה זה מנהלת בית ספר שלקחה אותו וזרקה לי אותו. אומרת, הוא לא מתאים לבית ספר שלי, מאז הוא שנתיים כמעט אצלי. הילד נהיה אלים מאוד, מאוד, קשה מאוד. אנחנו פשוט לפני שאשתי נרצחה, עשינו שיבוץ בהמון כסף. רוב השיבוץ כמעט הכל נהרס בבית, טלוויזיות שבר, דלתות, ואני את האמת לא יודע מה לעשות את האמת. עומד רק ומסתכל. אין לילה שאני לא בוכה. אני אגיד לך את האמת. אין מצב. והגיעתי גם למצב שהייתי אומר, אלוהים, אל תפתח את העיניים אם אני עוצר אותם. זהו, אתה מתרסק. אתה משהו מתרסק, אין. באמת, גם שאני מחזיק את הילד, אין מספיק זמן שאני אטפל בבנות. אני למזלי שהבנות קצת גדולות, אבל הן גם צריכות טיפול. ילדה בת 18, שרק סיימה תיכון בקושי הצלחתי להיות איתה בדקס הסיום, בגלל הילד. אז פשוט אתה רואה את הקריסה, אבל אתה אומר, יאללה, יכול להיות שיבוא טוב יותר. אבל כל עוד עובר הזמן זה פשוט... אני לא ידעתי שככה יהיה.
محمد منصور نحن شومين את האימן ואני שומע את הדברים שלך ואימן ואני שמענו הרבה סיפורים בחיים, זה סיפור שהראש לא מסכים לקלוט, לא להאמין.
קורע את הלב ואת הנשמה.
הילד של שום שבר ידיות של האקסבוקס. אז אני אומר, לא קונה לך יותר. ועלינו לאוטו. הוא אומר, אני רוצה להגיד לאמא שלי. אז אנחנו הולכים לבית קבר. אז הוא צועק, אומר לה, תגידי לאבא שיקנה לי. הוא לא רוצה לקנות לי וזה. אז אני אומר לו, טוב, היא תבוא בלילה, תגיד לי, אם היא תסכים, אז אני אומר, למה רק לך באה בלילה? אני גם רוצה שתבוא, תגיד לי. אמרתי שהיא תבוא, אני אגיד לה עכשיו. אז אני תמיד עושה ככה, כאילו מתכופף, ואני לוחש לה. כאילו, שזה כאילו כמו סכמה, כאילו, ביני לבינה, שיבין שאנחנו מדברים. ופעם ראשונה אני מרגיש שהילד בוכה, הם יש להם, הם יודעים לבכות, אבל עם רגשות כלפי משהו מסוים, לא יודעים להוציא מיד.
ילדים עם, על הרצף, אתה אומר.
כן.
אתה אומר שגם גם במצב שבו הוא נמצא, ואתה אומר שהוא בתפקוד נמוך, הוא מבין, הוא כבר מתחיל להבין.
מבין הכל, הוא יודע מי רצח אותה. שלפני כמה ימים היה כל הזמן, אין יום שהוא לא מחזיק את הטלפון, נכנס לדף פייסבוק שלו, ורואה, הם, הילדים האלה יודעים, הם כל הזמן חוזרים על אותם דברים.
משחזר, הוא משחזר כל הזמן.
יום, לוקח את הדף הפייסבוק, נכנס לסרטונים והתמונות. אז
מוחמד, אימן ואני שולחים לך חיבוק, שולחים לך
ולילדים.
ולילדים.
תודה הרבה, תודה.
ושתדעו ימים טובים, ואינשאללה יהיה משהו שישנה את הגורל המער הזה שאתם נמצאים בו. תודה, מוחמד.
שוקרן. שוקרן.
תודה. תודה רבה. תודה.
פאשי מכתוב.
שמע, שאם נגזר עליך יום אחד שיבוא לפה מישהו וייכנס הביתה ויירה בך?
אם זה הגורל כתוב, זה יקרה.
אתה מפחד שזה הגורל שלך?
לא, אבל אני לא אפתע אם זה יקרה.
את יודעת, אימן, אחד הדברים אולי המהותיים שצריך לחקור ולהתעמק בו, זה הקשר בין הכלכלה לבין הפשיעה הגוברת. כלומר, לבחון תהליכים כלכליים שמתרחשים בתוך החברה הערבית, ואיך זה משפיע על צמיחת הפשע, על צמיחתם של ארגוני הפשיעה, ועל כל ההתבססות של האלימות בחברה הערבית.
ולכן האחריות היא לא רק משטרה. זה חייב לכלול אזורי תעשייה, עבודה, תעסוקה, אבטלה, חינוך, רווחה, ספורט. לכן זה לא רק משטרה, וזה מה שמוביל אותנו להתעסק בעניין הזה מצד אחר במסגרת השידור שלנו.
ומי שעוסקת בכך לא מעט היא דוקטור מריאן טחאוכו, היא ראש המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרון שבאוניברסיטת רייכמן. דוקטור טחאוכו, שלום לך.
שלום. שלום, שלום.
שלום לך, דוקטור מריאן טחאוכו.
כמה זה ברור היום הקשר שבין הכלכלה בחברה הערבית לבין הפשיעה, או המצב הכלכלי בחברה הערבית לבין הפשיעה הגוברת?
תראה, הנושא של שיעורי פשיעה גבוהים באוכלוסיות מוחלשות היא תופעה שקיימת בכל העולם המערבי. היא לא ייחודית לאוכלוסייה הערבית בישראל. השאלה שנשאלת היא, למה היא התרחבה כל כך בשנים האחרונות? כלומר, לפני 20 שנה, המצב בחברה הערבית לא היה כמו היום. חלק, תלך לכל יישוב ערבי בישראל היום, יגידו לך שלפני 20 שנה לא היה דבר כזה שמישהו נכנס לעסק לאור יום ויורה לכל עבר והורג אנשים בלי הבחנה. מה קרה בעצם בשנים האחרונות? אני עוסקת במחקר כלכלי על החברה הערבית כבר מעל 10 שנים, ואחד השינויים המשמעותיים ביותר שאנחנו מזהים בנתונים בשנים האחרונות, הוא מגמת הירידה בשיעורי התעסוקה של גברים ערבים צעירים, הבנים מביניהם. כיום צעירים ערבים אחרי תיכון לא מצליחים להשתלב בתעסוקה. למה? שני דברים. קודם כל, מצד אחד, שוק העבודה משתנה. מיום ליום, רמת הכישורים והמיומנויות הנדרשים כדי להשתלב בתעסוקה, הולכים וגדלים. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על הצעירים הערבים, רמת הכישורים והמיומנויות שלהם לא עולים. להפך, הפערים בינם לבין הצעירים היהודים רק הולכים וגדלים. ואני אסביר. המחקרים שלנו מראים פערים מאוד גדולים בהישגים במערכת החינוך. הקבוצה עם ההישגים הכי נמוכה מכל הקבוצות זה הבנים הערבים. לדוגמה, שליש מהם לא זכאים לבגרות, מה שאומר שהם לא יכולים להשתלב בשום סוג של השכלה על-תיכונית אחרי י"ב. אבל היום אנחנו יודעים שתעודת בגרות היא לא מהות הכל. לא פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב מזה, זה הנושא של כישורים ומיומנויות, שהשיח על הנושא הזה רק הולך וגדל, ויותר ויותר במחקר אנחנו מבינים עד כמה זה חשוב. ואני אסביר למה אני מתכוונת. קודם כל, כישורי שפה. רמת השליטה בשפה העברית, במגמת ירידה בקרב צעירים ערבים, עד לא קיימת. היום צעירים בני 18 לא מדברים עברית. ותחשבו, כדי להשתלב במסגרת כלשהי בישראל היום, אתה לא יכול בלי עברית. היום זה אחד החסמים הכי משמעותיים ביכולת של צעירים להשתלב במסגרת כלשהי אחרי תיכון. אבל לא רק. בואו נדבר על דברים נוספים. קישורים דיגיטליים. מאז פרוץ הקורונה אנחנו יודעים עד כמה זה חשוב. וקישורים רכים. מה זה קישורים רכים? חשיבה ביקורתית, יצירתיות, פתרון בעיות מורכבות, עבודת צוות, לימוד עצמי. תחשוב, זה מושגים שבכלל לא קיימים במערכת החינוך הערבית.
דוקטור מריאן טחאוכו, אבל בכל זאת, אם אנחנו נסתכל על התמונה הכוללת, קודם כל, בואי נגיד 90% מהחברה הערבית, אין להם קשר לארגוני פשע ולנשק. ואני רוצה גם לשמוע איך את באמת מתארת את המצב או האבסורד הזה, שיש את הקבוצה שאת אומרת שהם בלי תעסוקה, בלי בגרויות, בלי מיומנות, והם עבודים, אבל מצד שני, תראי מה קורה כשאנחנו רואים שכמעט 30% ממערכת הבריאות הם ערבים, שזה רופאים, רוקחים, פיזיותרפיסטים, תזונה וכו'. אנחנו רואים היום צעירים ערבים שנכנסים גם להייטק, אנחנו רואים הרבה עורכי דין, מהנדסים, תראי מה קורה בטכניון, באוניברסיטאות אחרות. אז תסבירי לנו את האבסורד הזה, שמצד אחד יש לנו הצלחות שאנחנו גאים בהם, ומצד שני יש לנו את מה שאת מתארת, פשע, נשק, חוסר מעש.
השאלה שלך מצוינת. את צודקת לגמרי. זה לא במקרה, את רואה פה שתי מגמות מקבילות שקורות בתוך החברה הערבית, והן סותרות אחת השנייה והן קורות במקביל. זה נכון, מצד אחד, אנחנו רואים כן עלייה בשיעור של אקדמאים, דרך אגב, בעיקר בנות, פחות בנים, ועלייה ביכולת של הצעירים האלה להצליח, להשתלב, כמו שאת אומרת, להשתלב בעולם הרפואה, להשתלב, אנחנו רואים גם שיפור ביכולת של האוכלוסייה הערבית, להשתלב בענפים חזקים כמו ענף ההייטק, אבל, וזה אבל חשוב, המחקרים שלנו מראים שאנשים שמשתלבים במסגרות האלה, הם האוכלוסייה החזקה בתוך החברה הערבית. מי שנולד להורים משכילים שיש להם את היכולות הכלכליות להשקיע בילדים שלהם ולהביא אותם להצלחה, שולחים אותם לבתי ספר הכי טובים, שולחים אותם למסגרות הכי טובות, אלה מצליחים. ומי שנולד להורים שאין להם השכלה, והורים שאין להם את היכולות לעשות את זה, אין לו שום סיכוי להשתלב במסגרות האלה.
אבל פה אני רוצה להקשות עלייך עוד יותר, דוקטור מריאן טחאוכו, כי אנחנו באמת רוצים להבין מה עובר על החברה הערבית. אנחנו מכירים משפחות של הורים אנלפביטים. האימא והאבא, הוא היה פועל פשוט, לא ידע כלום בהשכלה הגבוהה. אימא לא ידעה לקרוא ולכתוב, ואת רואה שהילדים שלהם, שהם 10 ילדים, מה שאומר שהם היו משפחה ענייה. את רואה 5 רופאים, וכל הבנות למדו והן מורות, ועורך דין, ומהנדס, וזה לא מסתדר לי קצת בראש, כשמנסים להבין למה הדור הזה הוא שונה מהדור ההוא, שהורים שלא היה להם כסף, לא הייתה להם השכלה, אבל הילדים שלהם היו הכי מצליחים.
יש פה צריך להבין, יש פה יוצאי דופן. התופעה שאת מדברת עליה היא לא התופעה הרחבה ביותר בחברה הערבית. עדיין, כמו שאני אומרת, הצעירים האלה שמצליחים, המשפחות שמצליחות, לרוב הן המשפחות החזקות. ונכון, יש פה ושם כמה משפחות שההורים לא משכילים, אבל אני מבטיחה לך, אימן, אם את הולכת למשפחות האלה ובודקת איזה ערכים ואיזה השקעה ההורים האלה נתנו בילדים וחשיבות שהם נתנו להשכלה, אז זה בעצם זה בא מהמשפחה. אני אגיד לך מה חסר. בואי נשווה בין שתי אוכלוסיות שחיות באותה מדינה, האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית. באוכלוסייה היהודית, בנוסף למערכת החינוך הפורמלית, יש היצע מאוד גדול של מסגרות חינוך בלתי פורמלי, כמו למשל תנועות נוער. הן מכינות את הצעירים היהודים לחיים הבוגרים. המסגרות האלה מדברות איתם על, תסתכלו על תמונת עתיד, עובדים איתם על תחושת מסוגלות, כישורי מנהיגות, על נושא הזהות והשייכות וכן הלאה. בחברה היהודית יש אין סוף אפשרויות. מה יש לצעיר הערבי? אם, כמו שאת אומרת, אם היו לו הורים שהנושא של חינוך והשכלה היה הכי חשוב להם, והם השקיעו את כל כולם בנושא הזה, אז הילדים שלהם יצליחו. תחשבי כמה הורים יש בחברה הערבית שאין להם את היכולת הזו. ואז, מה המסגרות החיצוניות מציעות לצעירים האלה? תחשבו מה האפשרויות שעומדות מול צעיר ערבי שלא יודע לדבר עברית, עם כישורים ומיומנויות ברמה מאוד נמוכה. איפה הוא יכול להשתלב בגיל 18? באיזה עמדת נחיתות הוא נמצא לעומת הבחורה היהודי? ואז את מבינה מה מביא אותו לעולם הפשיעה. אין לו חלופות אחרות, אין לו מה להפסיד. אז מצד אחד, הדוגמה שהבאתי מצוינת, הדוגמה הזו באה ואומרת, החברה הערבית לא רוצה בפשיעה, החברה הערבית איפה שהיא יכולה, היא משקיעה את כל כולה, כדי להביא להצלחה של הבנים. הנושא של השכלה זה אחד הדברים הכי חשובים בחברה הערבית. אבל, להבדיל מהחברה היהודית, המדינה והמערכות הציבוריות לא נותנות שוויון הזדמנויות לצעירים האלה כדי להצליח. המערכות לא נותנות את הכלים לאותם צעירים כדי להצליח להשתלב באיזושהי מסגרת אחרי גיל 18. ככל שיש יותר ויותר צעירים שאין להם חלופות, יש יותר ויותר צעירים שהם הופכים להיות החיילים של אותן משפחות. אז אי אפשר לנתק בין שני הדברים האלה. אם אנחנו רוצים לטפל בפשיעה בחברה הערבית, כמובן לצד האכיפה והטיפול במחוללי הפשיעה הכלכליים, אי אפשר להתחמק מהצורך בלהשקיע באותם צעירים, ואני שמה פה את הדגש על התפקיד של המדינה בדבר הזה. בסופו של דבר, כשהצעירים האלה כן יצליחו להשתלב, אנחנו נראה לא רק ירידה בפשיעה, אנחנו נראה פה גם תרומה לכלכלה. המדינה צריכה לעשות את זה גם למען הכלכלה הישראלית, והדברים קשורים אחד לשני.
כלומר, מה שצריך להדגיש, שהמאבק הזה הוא לא מאבק למען הערבים, הוא מאבק למען המדינה, למען מדינת ישראל, למען הישראלים כולם.
לגמרי, למען חיים נורמליים במדינה הזו. אחד הדברים המאוד כואבים שאנחנו רואים בממשלה הנוכחית, זה חוסר האכפתיות וההתפוררות של הדרג הביצועי במשרדים הממשלתיים. כיום, זה נראה כאילו לממשלה כבר לא אכפת משום דבר.
דוקטור מריאן טחאוכו, ראש המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרון שבאוניברסיטת רייכמן. השכלנו, החכמנו על הקשר שבין הכלכלה או המצב הכלכלי בחברה הערבית, בעיקר בקרב האוכלוסייה הצעירה, לבין הפשיעה הגוברת בימים אלה בחברה הערבית בישראל. דוקטור טחאוכו, תודה רבה לך.
שוקרן.
תודה לכם על ההזדמנות. שהיא התעררה והאימא שלה לא ידע מה אנחנו אומרים לה. אין חיבוק כמו חיבוק של אימא שלה, אין אהבה כמו אהבה של אימא שלה.
הרגו האימא שלה בדם קר על ידי רוצח לא מאמין באלוהים. בדת שלנו יש פסוק בקוראן, הרוצח הורג אפילו לאחר זמן. القاتل يقتل ولو بعد حين. זה לא נורמלי מה קרה. לפני שנה גם היה רצח לבת קטנה, רזן. היא הייתה יושנת גם בלילה. יש לה חלומות. אנחנו כולם יודעים מה יש לנו. מי יש לו נשק? מי הוא עושה בעיות? כל יום בלילה. אנחנו כולם שותפים בפשע הזה.
במסגרת השידור על רצח בחברה הערבית, אני כעת חושבת איתך, אירן, מה עובר על תלמידים שרואים שבמושב ליד, בכיתה, חסר ילד כי הוא נרצח. היו מקרים של ילדים בגיל גן שנרצחו במקרה כי הוא היה עם אמא שלו בגן שעשועים. מה עובר על אחים ואחיות שפתאום נהיו יתומים בגלל שאבא שלהם נרצח? אנחנו נרצה כעת לבדוק את הצד הנפשי, מה עובר על הילדים ועל המשפחה, ונאמר שלום לאילנה אגבריה, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים באום אל-פחם, עובדת סוציאלית במשך 30 שנה. שלום לך, אילנה.
שלום לכם ושלום לכל המאזינים.
אילנה, עד כמה זה כבר מורגש כשיש מעשה רצח? נגיד שיש לילה ש... בו לצערנו שומעים על אדם שנרצח, נגיד באזור שלכם, באזור אום אל-פחם, ואז בבוקר תלמידים מגיעים לכיתה. עד כמה ארוכה המערכת היום לטפל בזה, לדבר על זה, לגרום לתלמידים ולתלמידות לספר מה עובר עליהם?
תראה, אני אתן לזה לתשובה שלך, כי לשאלה שלך יש שתי תשובות. מצד אחד, עד כמה זה מורגש? זה מורגש ביום-יום שלנו, ביום-יום של הילדים, כי זה לא עובר. זה, אם זה ברצח, אם זה ביריות של כל יום שהם שומעים, זה כבר חלק מהיום-יום שלהם, כל ההתמודדות הזו. ולצערי, מה הם עוברים, כאילו זה עוברים, הם עוברים דברים מאוד קשים. הילדים בתוך המערכת, גם הילדים שמגיעים לבתי ספר, ועם כל התערבויות שלנו, שאנחנו מנסים להכניס לתוך בתי הספר, גם מצד החינוך וגם מצד הרווחה. היום אני מרגישה את הילדים הרבה פעמים שאלות כמו ש... כאילו שהם כבר נמאס להם. והרגשה של כבר לא מאמינים לנו, כי אנחנו נכנסים ומנסים להרגיע, ומנסים גם לדבר עם הילדים, לדובב אותם, כדי הם ידברו על הרגשות שלהם. והרבה פעמים זה, ולצערי לאחרונה אנחנו מרגישים כמה שזה קשה, כי אתה נכנס ויש עוד רצח, ויש עוד רצח, והם כבר התחילו להרגיש שזה לא יפסיק, ולאבד אמון במה שקורה, ולצערי גם לאבד אמון באנשי המקצוע שנכנסים אליהם לתוך בתי הספר. ולא לדבר גם על אנשי המקצוע עצמם, שהם נכנסים לתוך בתי הספר, בעצמם, כל פעם שואלים את עצמם את השאלה, עוד פעם אני נכנס, עוד פעם אני עושה ונטילציה, ואני מדבר עם ילדים, ואני מנסה לדובב אותם, ונסה להרגיע אותם, עוד פעם אני עושה את זה, ועד מתי זה
ייפסק. כשמדברים על ילדים, עד כמה זה גם משפיע על המצב שלהם מבחינת לימודים, ואפילו בגיל יותר צעיר, היו מקרים שאימהות אמרו, בגלל היריות, בכלל, גם אם למשפחה עצמה אין קשר ישיר, אבל כששומעים יריות כל הלילה, הילדים עושים את הצרכים שלהם במיטה. מפחד. את יודעת למה אני מתכוונת?
כן, בהחלט, בהחלט. חרדה זה הדבר העיקרי שהילדים שרויים בו, בגלל כל המצב הזה, בגלל הרצח, בגלל היריות, בגלל כל מה שהם חיים וחווים ביום-יום שלהם. וזה משפיע ישירות על התפקוד שלהם בתוך בתי ספר. זה לא רק מבחינת ציונים, כאילו ציונים זה אחד ההשלכות, אבל גם על ההתנהגויות שלהם, על אי שקט שיש. יש ילדים שנכנסים למקום של אי שקט, חרדה שהם מביאים אותה על ידי התנהגויות בלתי נורמלית בתוך הכיתה. גם יש ילדים שהם דווקא מתכנסים בתוך עצמם, והם מפסיקים אפילו לתקשר עם הסביבה שלהם מרוב החרדה שהם נמצאים בה. אז זה משפיע באופן ישיר על הילדים שחווים את זה, וזה גם משפיע על הילדים שנמצאים גם במעגל השני של הפגיעות.
הילדים שצפו, היה מקרה אצלנו במוסך, למשל, שילדים עלו, היו לבית הספר, בבוקר של בית ספר, ומישהו נרצח ברכב שלו, מול הילדים שעכשיו נכנסים לתוך את הספר. ותארי לעצמך מה יכול להרגיש ילד שהולך ללמוד באותו יום, והוא רואה את זה ברחוב, ברחוב אצלו, לידו. עד כמה שזה מאיים עליו, כזה זה מחריד.
מה לגבי הרשתות החברתיות? כמה את, הילנה ארבריה, מבחינה בתפקיד של הרשתות החברתיות, באחריות של הרשתות, לאלימות שמשתוללת היום בחברה הערבית, בייחוד בקרב הדור הצעיר?
תראה, הרשתות החברתיות לצערי משפיעות לרעה על כל מה שקורה אצלנו בחברה. זה, מצד אחד זה כל העניין של יש תחושה של הרשתות מעודדות הילדים והצעירים שנכנסים לרשתות החברתיות, מתחילים לדבר, כאילו, אפילו אם יש תמונות של נשק, לדבר עליו ולהגיד כמה הם חזקים וכמה שזה כוחני, הכוחניות הזאת שהם מחפשים והריגושים שהם מחפשים דרך הרשתות החברתיות.
אני חייב לחדד נקודה. האם את כעובדת סוציאלית מבחינה שזה כוחניות או גבריות? האם יש כאן לצעירים האלה מבחנים של גבריות בחברה הערבית, כשמדובר על נשק ולמי יש יותר כוח ויותר עוצמה, ומי יכול לאיים על מי בצורה יותר חזקה? את מרגישה שיש פה גם עניין של גבריות?
זה, אני חושבת שגם גבריות, כי זה יותר קורה אצל הצעירים ולא הצעירות. אנחנו רואים את התמונות האלה, אנחנו רואים את מה שהם מביאים מבחינת כוחנות, רואים את זה יותר אצל הצעירים ולא אצל הצעירות, וזה יכול להיות שכל העניין של גבריות זה כן נוכח וזה קיים, ואנחנו מתמודדים עם זה גם בצורות אחרות במחלקת הרווחה, בכל העניין של אלימות במשפחה, אנחנו כל כך רואים את זה וכל כך מרגישים את זה בתוך המחלקה. ואני רציתי גם לעלות לגבי רשתות חבריות עוד צד, שזה בעצם אחרי שקורה הרצח. אנחנו, התפקיד שלנו גם להיכנס לתוך עם המשפחות, לתהליך טיפולי, ולעזור להם להתמודד עם האובדן ושכול שהם חווים. והרבה פעמים אחד הקולות שאנחנו שומעים מאוד חזק בתוך המשפחות, זה איך הם מקבלים את המודעה על הרצח, איך זה מגיע אליהם. והרבה פעמים זה מגיע דרך הרשתות החברתיות בצורה מאוד 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 קשה, שאנשים הם לא אומרים, מדברים לנו עד כמה שזה קשה, שהם מתחילים לראות את הסרטונים ואת הדיבורים של האנשים ומפיצים את זה לכל אחד ואחד בעולם, וזה כל כך מכביד על המשפחות, זה מרגישים מושבלים, מרגישים שזה שם אותם בפינה הזאת של גם המשפחה הזאת של הבשע והמשפחה, וזה יותר יותר מקשה על ההתחברות שלהם אחר כך לחברה והחזרה שלהם לחיים הנורמליים שלהם, כי זה נמצא ונוכח וקיים. ותאר לעצמך הילדים שצופים בסרטונים האלה, לא רק המבוגרים שמתחילים להיכנס ולצפות בסרטונים האלה, ומישהו שאבא שלו נרצח, והוא כל הזמן מסתכל על התמונות של אבא שלו, והילדים בכיתה מסתכלים, ומדברים על זה בתוך הכיתה. זה כל כך, כל כך קשה, שזה מופיע בצורות מאוד, גם מאוד משמעותיות בדיבורים ובשיחות של המשפחות האלה על האובדן שלהם.
אילנה, את עובדת סוציאלית מזה 30 שנה. תארי לנו איך השתנתה העבודה שלך, המקצוע הזה של עובד סוציאלי, אני יכולה גם להוסיף פסיכולוג, מחנך, איך זה השתנה בשנים האחרונות? כי המציאות היום היא לא כמו מה שהיה בשנות ה-90.
תראה, השתנה ברמות מאוד גבוהות, והשתנה גם בעניין של המורכבות והאתגרים שאנחנו חווים באופן יומיומי בעבודה שלנו. כי פעם גם המקרים והבעיות שאנחנו טיפלנו בהם, הם היו אחרות. זה היה גם העניין של, למרות שהייתה, אז הסטיגמה הייתה קיימת כל הזמן על טיפול. טיפול זה גם בחברה הערבית במיוחד, זה קשה לפנות לטיפול, לקבל עזרה. זה דברים שהיו קשים כל הזמן. השוני היום זה שלא אנשים בכלל, אנחנו נכנסים למקרים ולסוגיות שאת רואה שהסוגיה הזאת מורכבת מכל מיני בעיות. זה לא קשור רק לזה שיש, פעם היינו מטפלים כי יש עוני, יש עכשיו נערה בסיכון שיוצאת ממשפחה, יש אלכוהול, יש... זה היה משהו ספציפי, עכשיו נכנס למשפחה ויש סוגיה שאת מטבלת בה. היום המשפחה מורכבת בכל כך הרבה סוגיות, וכל העניין של האלימות כל כך הכביד על ההתערבויות שאנחנו עושים, כי זה כבר חלק מההוויה של העבודה שלנו. זה קיים ביום יום, ועובד סוציאלי חייב להיכנס לתוך המשפחות, ויש את הצד של גם כל העניין של החרדות שהצוותים חווים. כי פעם עובד סוציאלי הלך לביקור בית, לא היה צריך לקחת מאבטח. ולא היה צריך לקחת עוד עובדת שמשתיים ייכנסו, נכנסו לבתים, ביקרתו, אני זוכרת עצמי, מסתובבת ברחובות, נכנסת לבתים, מבקרת במשפחות, בלי להרגיש פחד, בלי להרגיש סיכון. היום זה כל כך קשה, עובדות, לפעמים עובדות מסרבות אפילו לצאת לביקורים, מתוך הקשה שזה מסכן אותם. למרות שיש מאבטח, למרות שאנחנו מנסים לשים כאילו, כל הכלים שאפשר להבטיח, להבטיח שיהיו, שילכו למקום הזה, אבל הן מתקשות, זה קשה, זה מסכן, מסכן את הצוותים, וזה אמיתי. אני לא יכולה להגיד לעובדת, זה לא אמיתי, זה אמיתי.
מי היה מאמין? עובד סוציאלי, עובדת סוציאלית?
צריך שומר ראש, ליווי משטרתי,
הבטחה.
מפחד, הבטחה. כדי ללכת לטפל בילדים שאבא שלהם נרצח.
וואו,
זה,
איזה
זה...
מציאות.
כן, מציאות מאוד קשה, ואתם, אני לא יודעת אם את, מוכר לכם את העניין של, גם בחברה הערבית, כל העניין, בחברה המוסלמית, למשל, מי שאישה נרצח בעלה, היא לא יכולה לצאת מהבית, כאילו יש זמן מסוים שהיא צריכה להישאר בבית, עד שהיא תוכל לצאת. ואז אנחנו, והרבה פעמים גם לא רק זה הסיבה, המשפחות, קשה להם גם להתמודד עם העובדה שהם צריכים מישהו שיעזור להם ולקבל טיפול. ואז אנחנו, לוקח לנו זמן לשכנע אותם לקבל את הטיפול, ואנחנו מתחילים להגיע לבית לתת את הטיפול. אנחנו לא מחכים שהם יגיעו אלינו. זה גם כל כך קשה, זה מקשה על העבודה שלנו. זה גם מבחינת יחידות הזמן, זה מבחינת השקעה, מבחינת מספר עובדים שצריכים להיכנס לתמונה. ואנחנו מקווים, זה לא, ואנחנו לא מצליחים באמת לתת את המענה שאנחנו חייבים לתת, זה חלקי מה שאנחנו נותנים.
הילנה ארברי, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית אום אל-פחם, עובדת סוציאלית 30 שנה, ואם יותר לי להוסיף, את עובדת סוציאלית 30 שנה, אבל השנים האחרונות הן השנים המאתגרות ביותר בעבודה שלך, נכון?
בהחלט, בהחלט.
שוקרן, אילנה, שוקרן.
עפו, אני אתי כל עפי, שוקרן כתיר.
תודה רבה.
מה, שלם, ביי.
זה גם בעיה אצלנו במגזר הערבי, שאנחנו לא עושים שום נתק עם העולם הזה. להפך, בגלל שאנחנו מפחדים מהם, אנחנו יוצרים קשרים. זה גם בעיה די רצינית. אף אחד לא אומר את זה, אבל זה קיים.
אימן, עכשיו נדבר על הקשר שבין השוק האפור, או צמיחתו של השוק האפור ברחוב הערבי, למה זה בכלל קורה, לבין הפשיעה. למה השוק האפור כל כך פופולרי? למה אנשים הרבה יותר קל להם, מרגישים הרבה יותר נוח ללכת לקבל הלוואות בריביות רצחניות, ולא ללכת לבנקים, למקומות המאורגנים, המסודרים?
ובערבית אפילו קוראים לזה שוק שחור, סוי סודה, ואכן זה כך, כי זה גם הוביל ללא מעט מקרי רצח, אבל תוסיף לזה כל המונח של כסף, אמלק, רכוש, מכוניות, קרקעות, בניינים, תוסיף לזה עוד תעסוקה חדשה, הפרוטקשן. לא צריך לעבוד. הולכים, תן כל חודש כסף, אחרת, איומים, מה יקרה לך?
וכדי לשמוע יותר על הקשר שבין השוק האפור לבין המצב בחברה הערבית היום, איתנו דוקטור רמזי חלבי, מרצה לכלכלה ויושב ראש ארגון צופן לקידום ההייטק בחברה הערבית, בעבר ראש מועצת דלת אל-כמל, שלום לך.
שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
מרחבה דוקטור רמזי.
דוקטור רמזי, למה זה כל כך נפוץ שערבי או ערבייה מעדיפים את ההלוואות שלהם, את הכספים שהם רוצים ללוות, ללכת לשוק האפור, ולא נגיד לבנק שליד הבית שלהם?
קודם כל זה נובע מחוסר ברירה, ואני אגיד לך שביותי גם כן, אני הייתי ראש מועצה, אבל הייתי גם דירקטור באחד הבנקים במשך 6 שנים, ותמיד אנחנו באנו בטענות להנהלות הבנקים שהם מעמידים אשראים, או כשהם באים ללוות פרויקט בחברה הערבית, הם דורשים יותר ביטחונות, יותר מקשים על האנשים מבחינת ניהול החשבונות בבנקים, ובהשוואה לחברה היהודית, וזו אחת הבעיות. ואני אתן לכם דוגמה במספרים. רק 2% ממקבלי המשכנתאות באים מהחברה הערבית, למרות שהערבים הם 20% מהמדינה. כלומר, הפנייה לשוק האפור, לשוק השחור, לארגוני הפשע שמשתלטים על הנושא הזה, באה מחוסר ברירה ובהיעדר אפשרויות יותר טובות, יותר בטוחות.
מי זה האנשים האלה שהם בעצם בנק? שיש להם כסף, בא מישהו, נותנים לו הלוואה, אומרים לו תחזיר, עם איזה ריבית? הם קובעים את הריבית, דוקטור רמזי. אני רוצה שתחשוף בפני המאזינים שלנו מה קורה בעולם הזה, שהוא כנראה במקביל למערכת הבנקאות הרשמית במדינת ישראל. ממש ליד הדלת, ליד החלון שלנו.
כן, בהמשך למה שאני אמרתי, אני רוצה לתת לכם נתון של השוואה בין יהודים לערבים במיליארדי שקלים. הלוואות מבנקים בחברה היהודית בין 2017 ל-2020 יש בקרב הציבור הערבי עלייה מ-3.5 מיליארד שקל ל-7.1 מיליארד בשלוש שנים האלה מצ'נג', כלומר מאותם סניפים של הארגונים שנותנים הלוואות בשוק האפור, בשוק השחור, נקרא לזה איך שנקרא לזה. לעומת זה, בחברה היהודית ב-2017 5.1 מיליארד, ירד ב-2020 ל-3.9, כלומר קרוב ל-4 מיליארד. כלומר, הציבור היהודי משתמש פחות בשנים האחרונות באופציות האלה, בעוד שהציבור הערבי פונה יותר לכיוון הצ'נג', לכיוון החברות האלה, שלצערי הרב ברובן הן נשלטות על ידי ארגוני פשע או ארגונים מפוקפקים, ושם הריבית היא רצחנית. ואני לא מזמן טיפלתי במקרה, אני אתן לכם דוגמה, שבחור צעיר לקח הלוואה של 15,000 שקל, אז המתווך לקח לו 1,000 שקל, נשאר עם 14,000. אמרו לו, כל חודש אתה משלם 1,500 שקל, ובחודש העשירי אתה משלם 15,000. כלומר, תוך שנה, תוך 10 חודשים, הוא משלם בעצם את הסכום כפול. ובהיעדר אפשרות אחרת, אנשים הולכים גם על הדברים האלה ומסתבכים, כי ההלוואה הזאת לא נגמרת אף פעם.
וזה גרם לרציחות.
נכון, ואנחנו, את המספרים אתם יודעים לגבי הרציחות, ואחד הדברים זה שאומנם יש רציחות, וזה אנחנו שומעים מדי פעם, אבל יש גם דברים שאנחנו לא שומעים כל יום. כלומר, אנשים שמסתבכים, משפחות שמתפרקות, אנשים שרוצים לשלם, עובדים קשה, אבל הם לא, זה לא נגמר אף פעם. אתם ציינתם בתפילת הדברים שלכם שאני יושב ראש ארגון צופן. אני נאלצתי בראשון לחודש הזה, יחד עם המנהלת מייסם ג'לג'וני, מנכלית, אנחנו נאלצנו לפנות את המשרדים שלנו בנצרת, ואני לא אגיד, לא אחשוף כאילו באיזה בניין אצל איזה איש עסקים, משום שירו על הבניין פעמיים תוך חודש שעבר. וואו. ואנחנו אמרנו, אנחנו לא מוכנים לסכן את העובדים שלנו. וכשאני שאלתי את בעל הבניין, תראי למה, מה קורה? אומר לי, תשמע, הם באו אליי, רוצים חווה, רוצים פרוטקשן, רוצים שאני אשלם להם. אם אני לא משלם, יורים בבניין, והבניין שלי מתחיל להתרוקן. ואני, כראש ארגון צופן, נאלצתי לפנות את המשרדים לפני כמה ימים.
אני יודע, אתה יודע, אני שומע את הדברים האלה. אתה מדבר על משרד או על בניין משרדים בנצרת. אני נזכר בעובדה שאתה שימשת בעבר ראש מועצת דלת אל קרמל. ואני חושב ש... יש איזה מין סטיגמה כזאת בחברה היהודית, שכשאומרים שהפשיעה ברחוב הערבי גוברת, אז הכוונה למוסלמים, זה בעיקר ביישובים מוסלמים. אבל זה לא נכון, נכון? זה קורה בעצם, כשאתה אומר החברה הערבית, זה קורה
בכל,
בעצם,
יישוב.
בכל יישוב ערבי כמעט. גם אצל הדרוזים, גם אצל הנוצרים.
קורה בכל מקום, זה חוצה עדות ואזורים גיאוגרפיים, זה נמצא בכל מקום. לגבי הרשויות המקומיות, אנחנו יודעים על תופעה מאוד מאוד מדאיגה, והיא הכניסה של אותם גורמים ונציגיהם למכרזים של הרשויות המקומיות. קבלן מדלת אל קרמל, שעוסק בתחום החשמל, הוא חבר טוב, נאלץ לפני תקופה מסוימת לוותר על פרויקט שהוא 2.5 מיליון שקל, משום שבאו אותם אנשים ואמרו לו, חבוב, הפרויקט הזה שלנו, זה שזכית במכרז זה לא אומר שאתה תפעל שם, ואם אתה תעשה את הפרויקט הזה אתה תשלם לנו את הרווחים האלה והאלה. כלומר, היום התופעה הזאת נכנסת גם לשלטון המקומי. אנחנו יודעים על פרויקטים שמתעכבים, כי אם המכרז לא הולך לאותו קבלן שהם חפיצים בו, אז הם יכולים גם לעצור את הפרויקט ולעצור את הכסף, ואני מכיר מספיק מקרים כאלה, וזאת תופעה מאוד מאוד מדאיגה, ועל המדינה להתעשת, גם על משרד הפנים, גם על גורמי האכיפה, לדעת שהיום בשלטון המקומי יש את התופעה הזאת, והיא בכל התחומים כמעט.
דוקטור רמזי חלבי, בוא נסביר מה זה פרוטקשן, איך זה עובד היום ביישובים הערבים, ואנחנו רואים שזה נהיה עוד יותר, וזה לא רק בניינים גדולים. אני שמעתי מאנשים שיש להם עסקים שאמרו, אנחנו לא רוצים להצליח יותר מדי, כדי שהם לא יגיעו אלינו. אנחנו שומרים על פרופיל נמוך, אנחנו מנסים לא לראות ברשתות החברתיות, שאנחנו עסק שיש לו הרבה קליינטים, הרבה סחורה, מתוך פחד.
אני שמעתי על אדם ערבי שאני מכיר, שמכר את הבית, וביקש לא לפרסם את זה שהוא מוכר את הבית, כדי שאותם ארגוני פשיעה לא ידעו שהוא קיבל תמורה עבור תמורה. הבית הזה.
ולגבי עסקים, היום זה כבר יכול להיות כל מקולת. אנחנו ראינו ירי על חנויות, סתם חנויות קטנות, ובערים וביישובים. בוא תסביר לנו את העניין הזה שהפך להיות פרנסה, ואני רוצה להוסיף, איראן ודוקטור רמזי חלבי, זה לא עוצר ביישובים הערבים. תראה מה קורה גם כשזה הגיע לחברות של תחבורה ציבורית, לחווה חקלאית, גם שם זה חוצה את הגבולות של היישובים הערבים.
אני רוצה לתת לכם נתון מעניין. המשפחות האלה, כדי לחלוש גם על העסקים הקטנים, כמו שאמרת אימן, וגם כדי להרחיב את הפעילות שלהם, הם משתמשים בקבוצה של צעירים, בעיקר בחברה הערבית בישראל, שהם בין גיל 18-19 אחרי מסיימים תיכון עד גיל 26-7. זה תקופה של חוסר מעש. 36% מהצעירים האלה לא עובדים ולא לומדים. למה המצב קצת יותר טוב בקרב החברה הדרוזית? כי רוב אלה הם או בשירות לאומי או בשירות צבאי, אז בשנים האלה, אז כבר כאילו שם התופעה פחות מורגשת. אבל אותם אנשים שאין להם מה לעשות, הם יושבים על הברזילים כמו שאנחנו אומרים, ואז אתה נותן לי ילד כזה 1,000 שקל ואומר לו, לך לראות על הבית הזה או על האוטו הזה או על העסק הזה. וזה נושא שהוא מתרחב. לכן כשאת אומרת שזה לא רק בניין משרדים גדול או חברה ענקית שמגלגלת מיליונים או מכרזים של השלטון המקומי, זה גם מגיע לעסקים הקטנים. ואותו אחד בשוק של בצפון או במרכז או במשולש או במקום אחר, שלא משלם לאותם אנשים את זה כדי לתת להם את הפרנסה בסוף החודש, אז הם עזרו בצרות. עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שאם אנחנו מדברים על הרול מודל, על הדגם לחיקוי שאנחנו רוצים בחברה הערבית, מספר לי ראש מועצה באזור המשולש, אומר לי, ישבנו באירוע ואנחנו יושבים שם ראשי רשויות וזה, אף אחד לא מסתכל עלינו ולא זה. מגיע אחד מאותם אנשים שהוא ראש ארגון גדול, כולם מקבלים אותו עם שומרי הראש שלו, והוא מקבל כל כך הרבה כבוד, והוא פתאום החתונה הופכת להיות אירוע סביב האיש הזה, ואומר לי, אותם צעירים של החברה הערבית שמסתכלים על אותו אחד, שהוא ראש ארגון גדול, שמוקף בשומרי ראש, שמוקף בכל כך הרבה כבוד, הצעיר הערבי אומר, רק רגע, למה אני שאני אהיה ראש מועצה או ראש עיר? אני רוצה להיות כמו האיש הזה, תראה איזה כבוד הוא זוכה כאן. כלומר, גם בעניין הזה של הרול מודל בחברה הערבית יש לנו בעיה.
דוקטור רמזי חלבי,
זה מצריך חשבון נפש
הרבה,
פנימי.
הרבה, הרבה חשבון נפש, מה שאנחנו שומעים עכשיו.
ועוד לא דיברנו על זה, נפגשנו בטכניון, היה שולחן עגול, השתתף בו מוחמד ברכה, ודוקטור נהד עלי, ואנשים מכל הנציגי החברה האזרחית והאקדמיה, ועשינו דיון על הנושא הזה, ואנחנו מכינים הצעת מחליטים לממשלת ישראל, איך להתמודד עם זה. היה גם רוני אלשיך, אחד האנשים שהיה שותף בדיון, ואנחנו מכינים כאן הצעת מחליטים איך להתמודד עם הנושא הזה בכל מיני תחומים, גם הנגשת ביקורות מימון לחברה הערבית, גם טיפול בכל העניין הזה של היתרי בנייה, כי היום הקרקעות, בחירי הקרקעות עולים, את הצעיר הערבי קשה לו להגיע היום לקורת גג, הפרנסה תלויה בגורמים מפוקפקים. כלומר, אנחנו צריכים פה תוכנית כוללת שתתמודד עם העניין הזה, ולא רק שנדבר על בעיות ונתאר כמה המצב קשה.
דוקטור רמזי חלבי, תודה רבה שהיית איתנו במשדר המיוחד הזה.
בבקשה, אני מקווה לטוב.
שוקרן, שוקרן דוקטור רמזי.
תודה אימן וערן.
תודה רבה. זהו, עד כאן שלוש שעות של משדר מיוחד לציון מספר קשה לתפיסה. 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. אימן קאסם סלימאן, זאת לא פעם ראשונה שאני מגיש איתך תוכנית. המשדר הזה היה יוצא דופן. קודם כל ראיתי את זה בעיניים שלך. רואים את הלחלוחית בעיניים, רואים את הדמעה, את הדמעות. ונדמה לי שגם את שמנוסה כל כך הרבה שנים בתקשורת, ברדיו, אפילו את לא הצלחת להאמין למה ששמעת כאן היום.
דיברנו על כסף שגורם לרצח. דיברנו על משפחות שפתאום בעל רוצח את אשתו. על פרוטקשן, על צעירים שזו הפרנסה שלהם, לאיים עם נשק ולקבל כסף. דיברנו על ערכים שגם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לאן נעלמו, אבל לא להתבלבל, אירן. ואני אומרת את זה גם לכל המאזינים. 90%, אפילו יותר, מהחברה הערבית הם אנשים טובים, אנשים ישרים, אנשים שמחנכים את הילדים שלהם. תראה איזה הצלחות אנחנו רואים. יש עדיין 10% של פושעים, של יורים, של נשק, סחר בנשק, בסמים, פרוטקשן, וכל הלכלוך הזה. הבעיה שכעת הם מכתיבים את החיים של כולנו. ולכן מכאן אנחנו רוצים להוציא זעקה לכל מי שיכול לשנות את המציאות הזו בחברה הערבית. למה? כי זו לא רק מציאות של חברה ערבית, זו מציאות של מדינה שלמה, של חברה שלמה, של עם שלם. תקשיבו למה שאנחנו אומרים. הצילו. זו המילה. תצילו אותנו מהמצב הזה. זה יכול להגיע לכל אחד. למי שבמקרה היה באטליז, שיערו על בעל האטליז. למי ששתף את המכונית. למי שעבר במקרה מול מאפייה. זה יכול להיות כל נהג שבמקרה נוסע על כביש 6, ויש שם יריות בין שתי כנופיות. זה יכול להגיע לבית של כל אחד מאיתנו, ולכן המשדר הזה, אירן, היה משדר חשוב. וחשוב שכל אחד שיכול לשנות ולהשפיע, שיקשיב טוב טוב למה שנאמר, ויתחיל לפעול.
אימן קאסם סלימאן, תודה. תודה רבה על השלוש שעות הללו. ונאחל לך ולי שלא נצטרך לעשות את משדר כזה.
אירן זינגר, תודה רבה לך. כי גם אתה, חשוב לך מה שקורה בחברה הערבית כחלק מהחברה בכלל. ולכן זה לא מובן מאליו שאנחנו מקדישים בכאן רשת ב' שלוש שעות למספר מאוד כואב, 150 נרצחים מתחילת השנה.
העורכת שושנה פורמן.
הפיקו אביגל בסור ואירן ירשד אבו נימר.
טכנאי השידור היה אילן הולצהאוזן. וכאן באולפן אימן קאסם סלימאן.
ואירן זינגר.
ונאחל לכל מאזינותינו ומאזינינו כל טוב. ימים שקטים ורגועים יותר לכולנו.
אמן.